חצי בן אדם והיא חצי משוגעת, אבל זה כל הכסף.
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
איך זה בלילות שאתה לא יד מזיזה לי את הלב, את הלב. זה זורם לך בגוף, את אמרת לי שבא לך טירוף, אז הזמנתי מועד שנעוף. את רוקדת חשוף כי מותר לך. זה זורם לך בדם, את שותה ואני לא נרדם. תירגי כי נהיה לי פה חם, משחקים של טירוף כל הלילה. איך זה בלילות שאת עליי, את מזיזה לי את הלב, את הלב. אז תחבקי אותי חזק ולא אכפת לי שיהיה גם כואב, כואב. זה זורם לך בגוף, את אמרת לי שבא לך טירוף, אז הזמנתי מועד שנעוף. את רוקדת חשוף כי מותר לך. זה זורם לך בדם, את שותה ואני לא נרדם. תירגעי כי נהיה לי מוכן, משחקים של טירוף כל הלילה. שלום לך אהבה שלי, דברי איתי בחמישי, רק אל תקחי את זה אישי. תהי פה בשישי, תחבי את הנאות, נעשה אהבה, תשכחי את הפריל שהיית בודדה. במיליון אנשים יש אותי ואותך, כי זה ערב פרטי רק שלי ושלך. עוד שלום. זה זורם לך בגוף, את אמרת לי שבא לך טירוף, אז הזמנתי מועד שנעוף. את רוקדת חשוף כי מותר לך. זה זורם לך בדם, את שותה ואני לא נרדם. תירגעי כי נהיה לי פה חם, משחקים של טירוף כל הלילה. שלום לך אהבה שלי.
Slash! פשוט חלום יותר. אין לי זמן ונפחדת למול נפחת הצלת ומשנית גלים חולים.
מאזינים לתוכנית מורשת יהודית וזהות ישראלית בהגשת בן שפט.
ברוכים השבים וברוכות הבאות לתוכניתי מסורת יהודית וזהות ישראלית. היום יום רביעי י' א' במנחם אב תשפ"ה, 6 לאוגוסט 2025. רדיו סול שמח לארח הערב את הרב דוקטור אריאל פיקר, שהוא הרב מהמגזר הדתי ציוני לאומי וחוקר ומרצה במכון שלום הרטמן ובמכון שכטר, וכן את הרב יהושע פפר, שהוא רב קהילה חרדית בשם אור חדש בירושלים, וכן ראש מכון עיון לקידום אחריות חרדית. שלושתנו נדון בשאלה המפלגת אותנו בישראל כמו כבר 200 שנה, אמנם הפילוג החל לפני קום המדינה, והשאלה היא השוני בחיי החולין בין החרדים לפלורליזם הדתי-יהודי בישראל. ולפני שנצא לדרך נשמע את להקת חלב ודבש בשירם יחד כל הדרך. הרעיון הוא שצריכים להיות יחד כדי לבנות מדינה לדרך העתיד. הרבנים פיקר ופפר, אתם איתנו?
כן, אני פה. אבל איפה אתה, בן?
אני פה, והייתה לנו איזו תקלה במערכת, ותיקנו אותה, ואנחנו יוצאים לדרך. האם תסכימו איתי שהכינוי ליהודי חרדי מגיע מספר ישעיהו, שמעו דבר אדוני החרדים אל דברו? מה אתה חושב על זה, הרב פפר?
התשובה היא שכן, בהחלט זה מקור השם, ואני לא אומר את זה רק אני לא בודה את זה מסברת ליבי. בכתבים של תחילת המאה ה-20, כאשר התחילו בכלל לפתח את הכינוי הזה של הציבור החרדי, אז רואים שבהתחלה באמת השתמשו גם בכינוי מתוך הפסוק, החרדים על דברו, כלומר השתמשו ב... סוג של ביטוי, הציבור של החרדים על דברו. רואים את זה גם אפילו אם אני לא טועה, בספר אם הבנים שמחה, כאשר שהוא כמובן היה תלמיד של הרבי ממונקאץ', ושם הוא צמח בהונגריה, לאחר מכן היה ראש ישיבה בסלובקיה, ואב בית דין, והפך להיות ציוני נלהב. אני אומר את זה בלשון שלי, לא כולם יסכימו עם האמרה הזאת, אבל... הוא היה נלהב בכל מה שנוגע לתנועה הציונית, ורצה להביא את הציבור החרדי לתוך הציונות, אז הוא משתמש בכינוי הזה, החרדים על דברו. אז בהחלט זה המקור. היום אף אחד לא חושב על המקור כמובן, היום זה הפך להיות כינוי, הציבור החרדי על גווניו השונים, וגם מי שלא חרד אל דברו, אם הוא שייך סוציולוגית לציבור הרלוונטי, אז יקראו לו גם אדם חרדי. אבל המקור הוא בהחלט מלשון הכתוב.
אני מבין שאת התנועה החרדית ייסד הרב משה סופר שרייבר, או בכינויו הידוע החתם סופר, שחי בין 1763 ל-1839. הרב פיקר, התרצה להוסיף מצדך קצת על החתם סופר, מייסד הזרם החרדי?
האמת שאני אשמח שהרב פפר ידבר על החתם סופר, יש לי מה להגיד על החתם סופר, אבל אני חושב שמן הראוי שהרב פפר...
הרב פפר, הבמה שלך ברצון.
טוב, קודם כל אני אשמח לשמוע מהרב פיקרן מה הוא אומר על החתם סופר. אני רק אומר שאני לא רואה את החתם סופר כמייסד הזרם החרדי. אני חושב שרחוק רחוק מכך, החתם סופר היה רב אומנם מאוד משפיע, והגישה שלו יש לה השפעה עמוקה על התנועה הפנימית של העולם החרדי, אבל הוא לא, אי אפשר לתת לו את הזכות או איך שכל אחד יכנה אותה של ייסוד הזרם. החתם סופר היה מתנגד מאוד בולט של הרפורמה, של
התנועה למודרנה, הרפורמה. למודרנה.
לרפורמה. אני אומר את זה בכוונה, לאו דווקא למודרנה. החתם סופר, בישיבות שלו, למדו שפות זרות, ולמדו גם לימודים כלליים. החתם סופר לא היה, הוא לא ייסד את הסוג של התבדלות שאנחנו מכירים היום. הוא לא בידל את תלמידיו, ואת בכלל את הקהל שלו, את הקהילה שלו ואת הקהל שלו, מהעולם הכללי. זה הגיע יותר מאוחר ממזרח אירופה, ממודל הישיבות של ליטא, אם תרצה, היום, החרדיות של היום מבוססת הרבה יותר על הישיבות של ליטא מאשר על הישיבה של החתם סופר. החתם סופר רצה לגדל אנשים שהם הולכים לעבוד, שהם פרודוקטיביים, שיש להם קשר עם העולם, שהם עושים דברים בעולם, וזה כלל גם לימודי שפות וכך הלאה, אבל... מה שהוא כן תרם לעולם החרדי, זה ההפרדה או התבדלות מהזרמים היהודיים המתחדשים, שזה התחיל כבר אז עם הרפורמה או הניאולוגים בהונגריה, והחתם סופר הבין, והתלמידים שלו לקחו את זה גם לרמה קיצונית יותר אפילו מהחתם סופר, בכל מיני סוגיות שקשורות למדיניות הציבורית מול הרפורמים, והחתם סופר הוא הכיר באיום של הזרם החדש הזה ביהדות, ליהדות המסורתית,
אתה מתכוון, הרב פפר, אתה מתכוון לרב בנימין גייגר שייסד בברלין את התנועה הרפורמית?
אני לא מתכוון דווקא לגייגר. גייגר היה בהחלט אחד מהדמויות הבולטות בתנועה הרפורמית. אני מתכוון לכל הזרם הזה של ההתחדשות היהודית, שנכון, אז היה הרפורמים והניאולוגים. לאחר מכן אפשר לדבר על תנועות נוספות, שהציונות היא אחת מהן, זה נכון, הציונות גם הייתה תנועה. הציונות לא המציאה את החילון, נכון? החילון היה שם לפני הציונות, אבל הציונות נתנה גוון מסוים בתוך היהדות החדשה, שהיא יהדות בגדול חילונית. החידוש של הציונות הייתה שאתה יכול להיות יהודי טוב על ידי שאתה יהודי לאומי. זה היה החידוש של הציונות. אבל נכון, גייגר הוא התחיל מסוג אחר. הרפורמה, היהדות הרפורמית היא הייתה אנטי-ציונית. לכן אני אומר, זה קשה לחבר את התקופות השונות. אבל החתם סופר הבין שיש פה איום. והוא אמר, אנחנו צריכים להילחם נגד האיום הזה על היהדות המסורתית. ובכל מיני סוגיות, שאז היה מדובר על שינויים הלכתיים כאלה ואחרים, אם זה הכנסת מנהגים נוצריים לתוך בתי הכנסת, אם זה ערעור על מנהגים שונים שקשורים, לא יודע למה, לברית מילה, כל מיני סוגיות בהלכה, שהחתם סופר אמר, אנחנו צריכים להילחם נגד השינויים בתוך העולם היהודי. עכשיו, לאחר מכן, מה שקרה באירופה היה ש... יהדות אירופה פשוט התחלנה, הפכה...
עוד רגע, עוד רגע, רב פפר, עוד רגע. הרב פיקר.
אז אני אומר, את זה, אני מסכם ואומר, את זה החרדיות לקחה מהחתם סופר. את הרעיון הזה שצריכים להתנגד לשינויים שמתרחשים בתוך העולם ההלכה, הביטוי המפורסם של החתם סופר, שחדש אסור מהתורה, את זה לקחו. עכשיו, האם זה ביטוי מילולי? שאפשר לומר שהוא מייצג את החרדיות, לא ולא, כי החרדיות יש בה גם הרבה מאוד חדש, שאולי היינו אומרים שהוא אסור מהתורה, אבל בהחלט לקחה את הרוח הזאת, שמתנגדת לשינויים בתוך כרם ישראל, וגם בהקשר של האנטי-ציונות, או האנטי-ציונות.
נגיע רגע לציון, נגיע לזה עוד רגע.
אז יגידו שגם פה יש חדש שהוא אסור מהתורה. כן, אני
הרב פיקר, לך. איך אתה רואה את החששות?
אני מסכים לגמרי עם הרב פפר, זה באמת נושא מרתק, הנושא ההיסטורי. באמת במחקר, אנחנו קוראים לחתם סופר אורתודוקסיה, ולחרדיות היותר מאוחרת אולטרה-אורתודוקסיה, נגיד הרבי ממונקאץ' שהוזכר קודם. ואם אני מנסה להסביר את זה באופן עקרוני, חרדיות זה שם משפחה, או אורתודוקסיה זה שם משפחה של 200 שנה, שמה שמאפיין אותה זה ההתנגדות לדברים ספציפיים שקוראים בעולם. לכן נגיד שהחתם סופר למשל בכלל לא התנגד לעבודה, למלאכה, ואפילו לחקלאות. בארץ ישראל יש לו דברים מאוד מאוד יפים, גם בחידושים למסכת סוכה, וגם בדרשה לקהלת. נכון שבמהדורות מסוימות כבר הוציאו את הדברים האלה, אבל הוא כותב שם, כן, מלך לשדה נאבד, דרשה מאוד מאוד יפה על קהלת, בדרשות שלו, ושם הוא אומר, החקלאות זה הדבר החשוב ביותר, כן?
החקלאות בארץ ישראל.
החקלאות בארץ ישראל, זו עוד שאלה, בדיוק.
יש לנו תלמיד שלו, עקיבא יוסף שלזינגר, יש, החתם סופר היה דמות מאוד מיוחדת, והיא משקפת את זמנה, והתנגדות מאוד מסוימת, באמת לסיפור של השינויים בבית הכנסת בעיקר, של הרפורמים בברלין, בעיקר בהמבורג, והוא חתום על אחד מגילויי הדעת והתשובות המפורסמות, של ב-1818, על מה שקורה בבית הכנסת, או בטמפל הרפורמי, אחד הראשונים בהמבורג. אבל הוא היה מאוד מדויק, הוא התנגד לדברים מאוד מסוימים, אבל הוא הבין משהו מאוד עמוק, שכל מי שהולך בדרך הזאת, כל הזמן מזהה תופעות מסוימות שלכאורה, אם אנחנו נוציא אותן מתוך הקשר, הן לגמרי ניטרליות, למשל, איפה קוראים בתורה בבית הכנסת? במרכז בית הכנסת או בקצה של בית הכנסת? איפה עושים את החופה? בחוץ או בפנים? שזה נראה כאילו דברים אסתטיים בכלל, והוא זיהה, ולדעתי באופן היסטורי בצדק, שהשינויים האלה הם בעצם ביטוי למשהו הרבה יותר עמוק, מה שהרב פפר כינה התחדשות או חידוש, של היהדות, או אתה גם בן, אמרת את המילים לגבי מודרנה, זאת אומרת, האורתודוקסיה היא תגובת נגד לחיבור ההולך וגדל של יהודים ושל הוגי דעות יהודים עם ערכים מודרניים. ועכשיו, כל תקופה וכל מרחב גיאוגרפי זה קצת שונה. זה אי אפשר להשוות את מרכז אירופה, ששם ההתנגדות החרדית היא בעיקר לרפורמה או הניאולוגים, כן, בהונגריה, ששם זה בעיקר עניינים דתיים ממש, כן, איך יראה בית הכנסת וכו', לבין מה שקורה נגיד במזרח אירופה, שאין שם, אין שם רפורמים, אבל יש שם משהו אחר, יש שם סוציאליסטים, יהודים סוציאליסטים, בונד, ויש ציונים, ואז ההתנגדות היא תמיד למה שמאפיין חיבור של יהודים ושל יהדות, לרעיונות מודרניים שבעיני המתבונן החרדי נתפסים כמאיימים על המכלול, ולכן הם מתנגדים לדבר הזה. יש פה בעצם קואליציה של התנגדויות שונות, כן? אם נדלג ישר לתקופה שלנו, אז למשל תנועת ש"ס, כן? החרדיות הספרדית, היא המצטרפת המאוחרת ביותר לאותה חרדיות, אנחנו רואים את זה עכשיו לגבי חוק הגיוס באופן מאוד מאוד בולט, למרות השוני וההבדל בין החרדיות הספרדית לאשכנזית, אבל בהרבה עניינים זה מאוד מאוד דומה, אבל זה בא ממקום אחר ומהתנגדות אחרת, זה לא קשור לרפורמים, וזה גם כנראה לא קשור למודרניות פרסה, אלא לתופעות מאוד מסוימות ערכיות, שמטרידות את החברה. ואז נוצרת לנו עכשיו, אנחנו כבר ממש מגיעים לתקופה שלנו, קואליציה די מוצקה, חסידים, ליטאים, ספרדים, ועוד כמה וכמה תתי קבוצות שבעצם עומדים כחומה בצורה נגד מה שהם תופסים כהשפעות בעייתיות על היהדות המשותפת שלהם.
תודה, אנחנו אולי ברשותכם נתקדם לשלב הבא.
כן,
האם תסכימו איתי הרבנים שקיימת אחידות בחיי ההלכה בין המגזר החרדי האורתודוקסי לבין המגזר הדתי הלאומי? דהיינו, חיים שעיקרם הם קיום המצוות ומנהגי שולחן ערוך, ואילו בחיי החילון קיימת הפרדה. מה אתה אומר על זה, הרב פפר?
קיימת הפרדה בין מה למה?
בחיי החילון המגזר החרדי אינו פועל יחד עם המגזר הדתי הלאומי בהשקפת חיים אחת, ואילו בחיי ההלכה השקפת החיים היא אחידה, קיום המצוות.
כן, אז אני כן הייתי מאתגר את המשפט הזה. אני חושב שגם בחיי ההלכה יש פער מסוים בין העולם החרדי לבין האורתודוקסיה המודרנית. אתה יודע, הדתי לאומי זה ספקטרום מאוד רחב, יש גם בתוך הציונות הדתית אזורים שהם מאוד שואפים או מאוד קרובים לעולם החרדי, אבל בוא נדבר על האורתודוקסיה המודרנית שהיא אולי מייצגת את רובה המכריע של הציונות הדתית, אבל ודאי לא את כולה, ויש הבדל גם בענייני הלכה, ואני אסביר מדוע. בגלל שבעולם החרדי יש באופן כללי איזושהי התבדלות או מרחק מסוים, מחיצה מסוימת בין הקודש לבין החול. העולם החרדי הוא בנוי בצורה כזאת שיש ניסיון ליצור מחיצות שיבדילו בין מה שקורה בעולם המודרני, בעולם המתחדש, איך שלא נקרא לו, לבין מה שקורה בקהילות החרדיות פנימה. העולם החרדי רואה איום במה שקורה בחוץ, אם זה מצד התרבות, אם זה מצד הרעיוני, אם זה מצד המעורבות של ציבורים שהם לא חרדים, על גווניהם השונים, עם מה שקורה בתוך העולם החרדי. ואני אדגיש, זה יותר בארץ פה בישראל מאשר בחול, בגלל הסיפור הציוני, בגלל העובדה שהמרחב הציבורי הלא דתי פה הוא מעוצב על ידי יהודים ולא על ידי גויים, ולכן יש פה עניין של איום והתבדלות. ההתבדלות הזאת היא באה לידי ביטוי גם בתחום ההלכתי, בגלל שכאשר אתה מבודל מעולם החול, יש לך גם, אפשר לקרוא לזה פריבילגיה, אפשר לקרוא לזה נטייה, איך שנרצה, להחמיר הרבה יותר בענייני הלכה. ההלכה
תיתן לנו של למשל, הציבור החרדי. תיתן לנו למשל דוגמה אחת, או למאזינים דוגמה אחת, של קיום מצווה שאתם יותר מקפידים עליה בקיומה, מאשר היהדות הדתית המודרנית, כפי שאתה קורא לה.
כן, זה לא עניין של יותר מקפידים על קיום ההלכה, זה נורמות של החמרה. הנורמות של החמרה הם באים לידי ביטוי בכל הספקטרום
של ההלכה. תן לנו דוגמה של מצווה אחת.
זה יכול להיות על כל העניין, למשל, של כשרות. נכון, יש כשרות רגילה וכשרות מהדרין. מה זה כשרות רגילה וכשרות מהדרין? זה כל מיני החמרות. החמרות בדיני שחיטה, החמרות בתחומים של תרומות ומעשרות, החמרות בכל מיני תחומים. עכשיו, ההחמרות האלו, הם מגיעים בעיקר מתוך העולם החרדי. אבל זה לא רק כשרות. תחשוב על הפרדה בין המינים, בין בנים ובנות. בעולם החרדי יש הרבה יותר הקפדה. חתונות, תיכנס לחתונות חרדיות וחתונות דתיות לאומיות. הן נראות מאוד שונה. וכן בכל תחום. אבל מדוע? מאיפה זה נובע? זה נובע מתוך מקום שמאפשר לך את ההחמרה הזאת, כיוון שיש לך פחות אינטראקציה עם עולם החול. היה רב, קראו לו הרב שמחה אלברג, רב אמריקאי.
עוד רגע, הרב פפר, הרב פפר, עוד רגע. ניתן רגע את הבמה.
אני נותן לך אנקדוטה קצרה מאוד. כי הוא ביקר בבני ברק בשנות ה-60, חזר לארצות הברית וכתב טור שנקרא עולם החומרות. הוא אמר, אני רב קהילה, הייתי רב קהילה באירופה, אני רב קהילה בארצות הברית, ובחיים לא ראיתי כזה דבר, שמחפשים את היש אומרים להחמיר, בתור רב קהילה, מה התפקיד שלי? לעשות הרמוניה בין העולם לבין ההלכה. ואילו פה בבני ברק מחפשים את ההחמרה, וזה מתאפשר בגלל הבידול, בגלל ההפרדה בין החול לבין הקודש. ולכן יש באמת הבדל בין הציונות הדתית לבין החרדיות, בהבדלה בין החול לבין הקודש, וזה כן בא לידי ביטוי גם בנטייה הלכתית, גם בסוג פסיקה הלכתית.
הרב פיקר, אתה מאיים?
כן.
אתה מאיים על התנועה החרדית?
יש הרבה, אני מכיר, וגם הרב פיקר מכיר, הרבה מאוד דתיים לאומיים שהם מאוד מאוד מחמירים, ויש יותר ויותר גם קבוצות שהולכות להיות יותר קפדניות, גם בנושאים של גברים ונשים כידוע לך, והפרדה וכו' וכו'. ולכן אני חושב שזה לא ההבדל המשמעותי. יכול להיות שהוא קיים, אבל ההבדל המשמעותי הוא באמת ביחס למה שאתה קראת בין חיי החולין. כלומר, האם לחיי החולין, ואני רוצה לדבר על דברים מאוד מצוינים, לעבודה שלנו, האם יש ערך מהותי, עקרוני, ערכי, לזה שאני בבוקר, קם בבוקר והולך לעבודה כמהנדס ברפאל, כעורך דין, בבית המשפט, כרופא בבית החולים, כמורה, כל מיני דברים שאני עושה כדי שהעולם שלנו יהיה עולם טוב יותר, משוכלל יותר, בבריאות שלו, ברווחה שלו, וכן הלאה וכן הלאה. התפיסה הדתית הלאומית שנובעת מההיבט הציוני, והיא גם קיימת בארצות הברית במה שנקרא תורה ומדע, כן, של ישיבה אוניברסיטי, שזה הבסיס של האורתודוקסיה המודרנית בארצות הברית, התפיסה היא שגם עיסוק במדע ובטכנולוגיה ועבודה בתחומים האלה, הם חלק מהחיים שלי כיהודי. בתפיסה שהיום מיוצגת בעיקר בתפיסה החרדית, וצריך להגיד, בעיקר בחרדית האשכנזית, ועוד יותר האשכנזית הליטאית, כן? כי גם אצל החסידים זה אחרת, ואצל הספרדים זה עוד אחרת, כלומר זה יותר קרוב למה שאני מתאר של הציונות הדתית, של האורתודוקסיה המודרנית. הרעיון הוא שבעצם אני אמרתי לך פעם דוגמה כזאת, בן, כשאתה פותח את שולחן ארוך, אז באמת יש הלכות השכמת הבוקר. אז כל מה שקשור לבוקר, זה כמובן כל המצוות שקשורות לבוקר, ציצית ותפילין וקריאת שמע ותפילה. ואחרי זה יש איזה סימן קטן שקשור לעבודה, בהוגנות ביחסי עבודה וכו', ותפילת מנחה. זאת אומרת, מה שעושה היהודי בין שחרית למנחה, אינו עניינה של ההלכה. הוא בעצם רק צריך לשרוד את הזמן הזה כדי להגיע למקטע הבא שבו הוא חי את חייו היהודים. נכון שבכל הדורות, ואולי זה קצת השתנה, יהודים עסקו בפרנסה וחבררה הייתה להם, אז הם עבדו, אז טוב היה חולב, היה חולב פרות והיה מוכר חלב, כל יהודי התפרנס, אבל הוא לא ראה בפרנסה שלו איזשהו דבר בעל ערך. אני מדבר כך על יהודים באופן כללי. הם לא היה להם נטייה לפתח את העולם ולשכלל אותו ולשכלל את החברה. הם רצו לשרוד, זה היה מאוד מאוד קשה לשרוד בכלל, ובוודאי כיהודי, ועשו הכל כדי לשרוד. אז אם צריך היה, כן, למשל נודע ביהודה, כשהוא מגיב, כן, נחזור רגע להיסטוריה, נודע ביהודה קודם לחתם סופר, כשהוא מגיב ל...
הרב יהודה אל קלעי,
בגרמניה, אומר, כן, יש לו, כותב ספר, דברי שלום ואמת, שיהודים צריכים גם ללמוד מקצועות מדעיים ושפות, אז אומר הנודע ביהודה, בתגובה לספרון הזה, כן, הוא יושב בפראג ובדרשת שבת הגדול שלו, כן, אז הוא אומר, ברור שצריך ללמוד שפות בשביל, מה לעשות, אנחנו צריכים לעסוק במסחר כדי להתפרנס, אז צריך לדעת דברים, אבל זה לא ערך. הדבר היחיד שיש לו, שיש ערך ללמוד אותו, ערך עצמי, זה לימוד התורה. לימוד כל דבר אחר הוא רק שירות לפרנסה שלנו, ובשביל זה צריך גם ללמוד שפות, ואולי קצת חשבון, ועסקים וכדומה. זו הייתה התפיסה היהודית הקלאסית, במשך דורות רבים, דורות רבים של הישרדות. וזה הפך להיות כאילו זאת היהדות. זה בעיקר קשור לציונות ולמודרנה, ואמרה, אנחנו כיהודים, יש לנו גם מה לתרום לתיקונו של עולם באופן כללי, ולכן אני לא רק רוצה להיות, לפתוח חנות ולהתפרנס, אני רוצה להיות רופא, אני רוצה לרפא אנשים, וזה צריך ללכת לאוניברסיטה, וצריך להשקיע בזה זמן. אז המרווח הזמן שהשולחן ערוך הזה נותן לי בין סוף תפילת שחרית לתחילת תפילת מנחה, הוא חלק מחיי כאדם וכיהודי. זה החידוש של המודרניות באופן כללי, וגם של האורתודוקסיה המודרנית, סטייל, דרך, תורה עם דרך ארץ, של הרב היר, שאגב היה אורתודוקסי, צריך לומר, נאו-אורתודוקסי.
הרב שם רפאל הירש, כן?
של, כן? של, 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 של ניו יורק, של ישיבה אוניברסיטי, ושל הציונות הדתית, של תורה ועבודה, שגם כן, העבודה איננה פרנסה, זה קשור להיבט הציוני, עבודה בארץ ישראל, כן? זה פיתוח הארץ והיישוב בה, והיכולות שלנו, וכל דבר אחר שאנחנו עושים, הוא חלק מהיותנו יהודים. זה לדעתי הבדל הרבה יותר משמעותי, מההבדל שקיים ברמת הפרט, בין מי אוכל כשרות זו או אחרת. אני מסכים שזה קיים, אבל אני חושב שזה לא ההבדל שעושה הבדל.
אז אני רוצה, אני מבקש...
רק להגיב במילה, אני מאוד מסכים כמובן, הגישה החרדית בעניין הזה, היא גישה שעדיין לא הותקנה, אם תרצה, בגלל שהחרדיות או העולם האורתודוקסי מחוץ לארץ, אז הספרה הציבורית היא לא שלנו. הספרה הציבורית היא בריטית, היא צרפתית, היא הולנדית, היא לא משנה מה. ואז היהודי אומר, שנייה, אני לא הולך להשקיע בשכלול ובקידום של ספרה ציבורית או של עולם שלם שהוא לא שלי. אני משקיע עכשיו ביהדות, וכמו שאמר הרב אריאל, בהישרדות. והתודעה החרדית היא תודעה של המשכיות. החרדים מגיעים לארץ והם אומרים, אנחנו רוצים לבנות מחדש את מה שחרב בשנות השואה, ולהקים מחדש את אותו עולם של תורה, של יהדות, של קהילות אורתודוקסיות שהיה לנו באירופה, בוא נקים את זה מחדש פה בארץ, וקוראים את זה על שמו של אותו עולם קודם, פונוביץ' וגרודנה וסלבודקה ומיר ורחמסטריבקה וגור ובלז וכל השאר, וויז'ניץ, הכל הכל הכל, זה המשכיות, ועם תודעה של המשכיות, ואילו הציונות הדתית מגיעה עם תודעה של חידוש, אנחנו חלק מהמעבר מיהדות גלותית ליהדות של עצמאות ושל גאולה. שוב, אני לא מדבר על כל הציונות הדתית, אבל בוא נדבר על פוסט 67, זה לא הרב ריינס כבר, אנחנו בתודעה יותר של, 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 של גאולה, ומדינת ישראל היא המדינה שלנו, היא לא מדינה של מישהו אחר שהקים מדינה כמו אצל התודעה החרדית.
הרב פפר.
זאת מדינה שלנו, ולכן אנחנו צריכים להשקיע בה ולראות את השכלול שלה ולהיות עסוקים בכל מה שנוגע לקידום הסיפור הציוני והמדיני. ולכן זה באמת מקבל פרספקטיבה לגמרי אחרת. זה לא רק אזרחות טובה, שאפשר בהחלט להביא מקורות לאזרחות טובה מהרבה מקורות מסורתיים, אבל פה זה הרבה יותר מאזרחות טובה, זה פשוט המרחב שלנו, וזה הופך להיות דבר מצווה, כמו החתום סופר על חקלאות בארץ ישראל. החרדים עדיין לא שם, אבל לומר את האמת, הם הולכים לקראת שם. יש הרבה שינויים שפוקדים את העולם החרדי, שהולכים לקראת המקום הזה. תהליך שהולך ומתרקם.
אז נמשיך אולי ברעיון שלך ושאל אותך הרב פפר, האם כל ישראל ערבים זה לזה?
כן.
במעשה ערבים כל זה לזה? זה הכן הוא כן אבסולוטי או כן... או כן שפתוח לוויכוח, כי למשל לדעתי הרב פיקר לא יראה בקן שלך ככן אבסולוטי.
אתה רוצה שאני אגיד לך יוצאים מן הכלל?
לא יוצאים מן הכלל.
הכלל הוא של כל ישראל ערבים זה לזה, זה הכלל. כיצד בדיוק מקיימים את אותו רעיון של ערבות, אז ברור שבתוך העולם החרדי פנימה, אז אף אחד לא יגיד, חלילה, באמת, לא תמצא את זה בשום מקום, שמישהו יבוא ויכתוב רב, עסקן, לא משנה מי, שיכתוב, כל ישראל אינם ערבים זה לזה. זה לא תמצא בשום מקום.
לא צריך לכתוב, צריך לעשות.
העולם החרדי הוא יכריז, באמת, השכם והערב, שכל ישראל ערבים זה לזה, אבל כיצד מקיימים את אותה ערבות, אז כמובן תשאל רבנים חרדים שונים, והם יגידו לך, אנחנו מקיימים את הערבות שלנו, בכך שאנחנו המזוזה של המדינה, בכך שאנחנו דואגים לשימור עולם התורה הגדול והדינמי, שמתקיים בתוך הקהילות החרדיות, וכך אנחנו מקיימים את הערבות שלנו, אבל זה לא מתוך תחושה של היעדר ערבות, כלומר, אני לא מכחיש שלעיתים בגלל העניין של ההתבדלות,
הרב פפר, הפר...
אז יש גם לעיתים פינות של, לצערי הרב, ניכור או חוסר הזדהות. ואז אתה אומר, איפה הערבות פה? באמת זה בעייתי. אבל עבור האדם החרדי מן השורה, אז הוא לא יכחיש את העניין של הערבות. הוא רק יגיד שאנחנו מקימים את הערבות בצורה שאנחנו יכולים להביא לשולחן, שמישהו אחר לא מקים אותה, ואנחנו צריכים... להקפיד ולהשקיע במקום ששם אנחנו מקיימים את הערבות שלנו.
הרב פפר, בוא נשאל את הרב פיקר, האם הוא מרגיש שישנה ערבות הדדית לכל ישראל?
אז אני רוצה באמת להגיב, אני מכיר בהחלט את התזה הזאת, ואני רוצה להגיד שכשאנחנו מדברים על יחסים בין בני אדם, הם צריכים להיות מובנים לכל הצדדים. אני רוצה לקחת דוגמה אחרת שמאוד מקובלת בעולם החרדי, ביחס ללומדי תורה, וזה הסיפור של הסכם של יששכר וזבולון. כן, זה, בן, אתה ודאי מכיר את הדבר הזה, המדרש אומר, כן, שיששכר היו לומדי תורה, וזבולון הם היו לחוף ימים ישכון, הם היו הסוחרים, והיה ביניהם הסכם, שזבולון יפרנס את יששכר, שבט זבולון יפרנס את צוות יששכר, ושבט יששכר ילמד תורה, ואת הזכויות של לימוד התורה שלו, בעולם הבא או בעולם הזה, הוא ייתן לשבט זבולון. וזה רעיון יפה בסך הכל, זה קיים בכל חברה, כן? גם בחברה החילונית, יש אנשי אקדמיה, כן? מי מפרנס אותם? הציבור מפרנס אותם, למה? כי כנראה שיש הסכמה בציבור, או אמנות, כן? אמנים, שזה צריך, שאנחנו צריכים את הדבר הזה, אז אתם תייצרו אמנות, אתם תייצרו ספרות, עיון, ואנחנו נשלם על הדבר הזה. אז זה רעיון, בגדול זה רעיון יפה. מה הבעיה? הבעיה היא שלחוזה צריך שני צדדים. מה שהחברה החרדית טוענת, אנחנו לומדים תורה, ואנחנו בעצם בזה משרתים את עם ישראל, אני מאמין שמאמינים בזה, בוודאי רובם. כן, הרב פפר אמר שיש גם קצת, זה מתחיל להיות גם ניכור, אבל נעזוב את זה רגע הציל, אני חושב שאנשים באמת מאמינים בזה. הבעיה היא שאנחנו, הציבור הכללי, בהקשר הזה אני חלק מהציבור, אנחנו לא מאמינים בזה. זאת אומרת, אתה בא ומציע, שוב, לא אתה הרב פפר, אבל ציבור, אני תורם לך, אבל זו תרומה שאני לא רוצה, או שאני לא צריך, או שאני לא צריך אותה על חשבון דברים אחרים. כן, בוא נדבר רגע על גיוס לצבא, זה אולי השאלה הכי בולטת. אני חושב שיש הסכמה בין אנשים דתיים, שלימוד תורה זה דבר מאוד חשוב, כן? אבל האם הרעיון של לימוד תורה יפתור אנשים משירות בצבא, כי כשהם לומדים תורה, הם משרתים את עם ישראל, דווקא הם, כן? לא הזקנים, או הילדים, או האנשים, או אנשים שנמצאים במצב אחר, או לוחמים עצמם שלומדים. זה דבר שגם בשכל שלי, שלמד כמה דפים בתורה, בגמרא, לא מצליח להבין איך זה עובד. זה כאילו הציבור החרדי אומר, אבל אני נותן לכם תרופות, ואנחנו אומרים, אבל זה לא התרופה שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לוחמים בשדה הקרב, אנחנו צריכים מהנדסים ורופאים. האמונה שלכם, אם אתם שלמים איתה, אבל אותנו היא לא משרתת. לכן במובן הזה, ערבות הדדית לא נמדדת רק בכוונות הטובות של כל אחד מהצדדים שערב לחברו, אלא היא נמדדת גם זה שבצד שאמור לקבל משהו בערבות, כן, למשל, נגיד, הצד שמשרת בצבא, נות, הנה, אנחנו נותנים שירות בצבא, כל אחד יודע שהשירות בצבא עוזר למדינה, נכון? אי אפשר בלעדיו. אבל האם אני מרגיש שלימוד התורה הספציפי של בחורים בני 18 עד 26, זה מה שעוזר לנו לחיות במדינה הזאת? התשובה היא לא, למרות שאני חושב שתורה היא חשובה. ולכן גם עם הכוונות הטובות של הערבות ההדדית, אם הצד שמקבל אומר, סליחה אדוני, מה שאתה רקחת לי, אני לא צריך. להפך, זה לא עוזר לי בכלל, כן? אז לכן קשה לקרוא לזה ערבות הדדית, כי במבחן התוצאה יש פה צד, הצד הלא חרדי, כן? שמרגיש שהוא לא מקבל מהחברה החרדית את מה שהיא אמורה לתת כמו כל אחד אחר. ולכן הערבות הדדית הזאת לא מורגשת בציבור הכללי, אפילו לא בציבור הדתי-לאומי.
כן, פן, אני יכול, מותר לי להגיב לזה
קצרה? ברצון, אני רציתי דווקא שתגיב עליו.
אז כן, תגובה קצרה לכך. אני כמובן מכיר מאוד בטיעון הזה, והוא טיעון שעושה סכר, אבל צריכים לשים לב לשלוש נקודות מאוד קצרות. קודם כל, צריכים להבין גם את הסיפור ההיסטורי. התחילת הדרך של הפטור של חרדים מגיוס צבאי, היה באמת בהסכמה ציבורית רחבה, ובעידוד של בן גוריון ועוד, שאמרו שיש צורך להקים מחדש את עולם התורה החרב, ושלגיטימי וראוי שהעולם התורה החרב הזה יזכה למספיק תלמידי ישיבה שיבנה אותו מחדש, ולכן זה נבנה. עכשיו באיזשהו מקום, זה הגיע למצב שאותו עולם תורה הוא כבר שוקם, הוא נהיה גדול, והוא נהיה הרבה יותר גדול מאי פעם שהיה באירופה פי כמה וכמה, ולכן המצב הזה הפך להיות אבסורדי במובן הזה. אבל צריכים להבין שזה הגיע ממקום היסטורי שכן הייתה הסכמה רחבה לדבר הזה, פשוט זה השתנה אי שם בשנות ה-80 וה-90, והיום אנחנו באים לשנות את זה, ותמיד כשאתה רוצה לשנות משהו, זה בא עם חריקות, זה לא בא בקלות. אז זה מצד אחד. מצד שני, אפשר בהחלט להכיר בכך שכמו שמדינת ישראל, בהסכמה רחבה אני מניח, פותרת אנשים מסוימים מגיוס צבאי, אפילו ספורטאים מצטיינים, למרות שאני מכיר, אני מניח שהרבה אנשים לא מכירים בערך של ספורטאים מצטיינים, מה זה משנה? יש הכרה רחבה שאפשר לפתור אנשים מסוימים משירות צבאי, ואני חושב שאפשר להגיע להסכמה רחבה מאוד של פטור של אחוז מסוים של אותם לומדי תורה מצטיינים. אני חושב שלא תהיה בעיה אם נגיע להסדר כזה, גם אם יהיו כאלה שיחשבו שזה לא נכון או כן נכון, נוכל להגיע להסדר כזה, אני לא חושב שזה בשמיים. כלומר, אפשר להגיע לפשרה בעניין הזה. ויש הכרה רחבה בערך של לימוד תורה עכשיו, האם זה אמור להיות ערך אבסולוטי או שילוב עם שירות צבאי, אפשר לדון על זה, אבל אפשר בהחלט להגיע לפשרה בעניין הזה. הדבר השלישי הוא שתראה, איפה המדינה קובעת את העניין הזה של הערבות ההדדית? הרי בסוף יש פה קבוצות שונות שמושכות כל אחד לכיוון שלו. החרדים חושבים, טועים, לא טועים, לא משנה, שלימוד תורה זה מה שמחזיק אותנו, ואחרים כמובן יגידו שאני לא מבין את השפה הזאת בכלל. אז איפה אנחנו אמורים להביע את העמדות האלו? בסוף יש לנו מערכת דמוקרטית שאמורה לתת לנו הכרעות בזה. וככל שהיא לא עושה את העבודה הזאת, אז צריכים לחשוב מדוע יש פה את הקשל הזה, וכיצד פותרים את זה. בסוף זה אמור לבוא לידי ביטוי בקלפי, שאנשים יגידו, סליחה, זה לא מתאים לנו, בוא נשנה את זה, והחרדים הם חלק מהדמוקרטיה. שוב, הם נכנסו לזה. החרדים לא יהיו חייבים להיכנס. יש קבוצות חרדיות שאמרו, אנחנו לא נכנסים לזה בכלל, לא מקבלים תקציבים, לא נכנסים לכנסת, אין לנו חברים בקבינט ולא שרים בממשלה, ואוקיי, אז זה סיפור אחר. אבל החרדים אמרו, לא, אנחנו כן נכנסים, ולכן הם גם בסוף צריכים לתת דין וחשבון לדמוקרטיה הישראלית. ואני מאמין שצריכים למצוא פתרון לעניין הזה בתוך המערכת הדמוקרטית שלנו, שהיא אמורה לפתור את הבעיות האלו.
רק רגע, הרב פיקר, אתה מרגיש שהחרדים... רק רגע, רגע, הרב פיקר, רק רגע.
לדחיות מאוד מעניינות. אגב, לגבי ספורטאים מצטיינים ומוזיקאים מצטיינים, זה מספרים מאוד מאוד קטנים. אגב, הם לא פטורים משירות, הם משרתים, משרתים בתנאים קצת יותר טובים שמאפשרים להם את האומנות. אני רוצה להגיד, שלמרות שאני חושב שכן צריכות הקלות בשירות לאומנים ולספורטאים, דווקא ללומדי תורה אני חושב שלא צריך להיות, ואני אסביר גם למה. אני חושב למה אנחנו מגדלים תלמידי חכמים? לימוד תורה ותלמידי חכמים זה לא נגינה בכינור, זה לא משהו שעיקרו הוא המקצועיות, אלא מדובר פה במשהו רוחני של, שיש בו ידע, אבל גם אחריות חברתית. אנחנו רוצים לגדל רבנים, גדולי תורה, מורים, נכון? זה האתוס של לימוד תורה. זה לא עצם זה שאדם יושב ולומד גמרא, אלא אתה רוצה לגדל אותו, בדיוק כמו שאתה מגדל, כן, בתפיסה הכללית, גם אומן, צריך את הזמן ללמוד.
אתה מתכוון לעילוי? אתה מתכוון לעילוי?
סליחה, אני חושב שעילוי שלא משרת בצבא, זה פוגע בעילויות שלו. כי לימוד תורה איננו מקצוע במובן הזה, שככל שינתקו אותך יותר מהעולם, ויאפשרו לך יותר ללמוד, אתה תהיה יותר טוב. לא, אתה תהיה פחות טוב. כי אתה לא תהיה מחובר לקהילה שלך, לעולם שלך, למי אתה מלמד. אם אתה לא יצאת מבית המדרש, אתה בעצם לא, אתה פונה לציבור, כן? שאתה לא יודע את השפה שלו.
אבל הרב אריאל, אתה מכיר בכך שהעולם החרדי, ולא רק העולם החרדי, גם חלקים גדולים מתוך העולם הדתי-לאומי, הוא לא רואה עין בעין איתך. הוא אומר, אלפיים שנה גידלנו רבנים נהדרים שהסתכלו לעולם וידעו להתייחס לסוגיות עכשוויות, גם בלי השירות הצבאי. אני מסכים איתך, יש גישה כמו שלך, אבל היא לא דווקא אמורה לקבוע.
לא, אני רוצה רגע לחזק את העניין הזה, דווקא בישראל, ודווקא במצב הביטחוני שבו אנחנו נמצאים, ודווקא בגלל שאנחנו חיים בחברה שיש בה גוונים שונים, מה שהצבא מאפשר זה בדיוק את המפגש הזה. הרי אני למדתי בישיבת הסדר. אני זוכר כבחור, כן, למדנו שנה א' בישיבה, ואז התגייסנו ואז חזרנו. הלימוד תורה שלי, כשחזרתי מהצבא בישיבה, וזה כל חבריי יגידו על זה, הוא היה יותר טוב, כן? הוא היה יותר משמעותי. התבגרתי בשירות הצבאי שלי, והבנתי דברים ש... לימוד התורה שלי הרבה יותר משמעותי, וההבנה שלי למה, עבור מה אני לומד תורה. אני נורא חושש מעילויים כאלה שלא יצאו מבית המדרש. אני חושב
שהמציאה הזאת בית המדרש... אילויים מסורתיים, תשמע, בסוף זה...
אבל אני לא, אני אומר לך, אני מכיר גדולי תלמידי חכמים, אני בעניין הזה של לימוד תורה הרבה מאוד שנים. ואני, זה לא כמו כינור, זה לא כמו נגינה בכינור, זה לא עניין... זה לא עניין שאם אדם יצא מבית המדרש לכמה חודשים ושירת בצבא ועוד כמה חודשים ומילואים, אז הוא גדול בתורה לא יהיה. רוב גדולי התורה שלנו בדורות הקודמים
עברו את השואה.
לא למדו את אותה כמות זמן שהיום יש לבחורי ישיבות. לא היה להם את האפשרות הזאת, לא על התנאים, לא לאמוראים, וגם לא לחתם סופר. הם היו אנשים, הם עסקו בצורכי ציבור, הם היו out there. כן, העולם הישיבות, כמו שאנחנו מכירים אותו, הוא יצירה של וולוז'ין, והוא יצירה מאוד מסוימת של תקופה מאוד מסוימת. המחשבה שאם חלילה הבחור יצא, אני מדבר רגע רק על תורה, לא על יראת שמיים, כן? היום כבר בעצם הרבנים החרדים כבר לא מדברים על תורה, הם מדברים שזה פוגע ביידישקייט, זה מה שאמר הרב הירש, כן? אז נזיז רגע את היידישקייט, נדבר רק על לימוד תורה. אם בחור, אני מכיר גדולי תורה מהציבור שלנו, שהיו שירתו בצבא והיו קצינים בצבא, וחזרו לישיבה והם גדולים בתורה, זה לא, ולהפך הם גדולים יותר, בעיניי הם גדולים יותר, לא בגלל שהם שירתו בצבא, שירות הצבאי, המגע הזה, הוא זה שמאפשר להם חשיבה הרבה יותר רחבה, והרבה יותר רלוונטית לציבור הישראלי.
אנחנו, הרב פפר.
אני מאוד מכבד את העמדה הזאת, אני גם בדיוק סיימתי עכשיו לקרוא את ספרו החדש של הרב חיים נבון, מעשה בצדיק ואלונקה, שבעיניי זה PR הכי טוב בעולם, עבור ישיבות האסתר, באמת ספר מופת וקריאה מטלטלת בכל קנה מידה. ומצד שני, אין מנוס מלהכיר בכך שבין אם נאהב את זה, בין אם לאו, העמדה של, ודאי של הציבור החרדי, וגם של חלקים רבים מהאורתודוקסיה, העולם הדתי באופן כללי, הוא שככל שנוכל לגדל תלמידי חכמים שהם דווקא לא נמצאים בעולמות הנוספים, אלא ספונים בעולמות התורה, אז הם יצאו גדולי תורה עם איזשהו יתרון. האם אני מסכים עם זה או לא? זה לא משנה. אני חושב שבהחלט אפשר להגיד את
זה. אני חושב שזה דבר
שראוי לבדוק אותו. עוד רגע. אנחנו לצערי השעון רץ כנגדנו, ויש לנו בעצם עוד כל כך הרבה מה לומר, שיש לי מחשבה אולי להאריך את הדיון בינינו אולי גם לשבוע הבא, אבל אנחנו נתאם קודם. ולפני סיום, מה תרצו שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב? ואולי נתחיל עם הרב פיקר.
אני הייתי רוצה שבחברה הישראלית יחשבו לעומק על הערך של לימוד תורה. אני מרגיש שדווקא יש שטחיות איומה. דווקא אצל, שומעים חברי כנסת, אומרים, לימוד תורה זה מאוד חשוב. אתה שואל, תגיד לי, מה חשוב בזה? אני יכול להסביר מה חשוב בזה, אבל אתה מבין מה חשוב בזה? אני חושב שברגע שאנשים בחברה הישראלית יחשבו, רגע, מה זה תורה? מה זה לימוד תורה? מה הערך של זה? כן? איפה זה פוגש אותי? איפה זה תורם לעם ישראל שאני מכיר? הם יוכלו גם לבוא בביקורת ולהגיד, אנחנו מעריכים לימוד תורה. תגיד לי איך זה עובד. כן? תגיד לי, זה לא קסם, זה לא מאג'יק. כן? זה, תסביר לי איך זה עובד. תראה לי איך זה שיש תלמידי חכמים גדולים בתורה, באמת שומר על עם ישראל. תסביר לי את הדבר הזה. אבל כדי שאני אבין. זה המסר שלי, זה גם המסר שלי לחברה החרדית.
הרב פפר,
זה לא עניין, אתם צריכים להיות לעמוד בביקורת. החברה החרדית צריכה to deliver, צריכה להסביר איך זה עובד. אי אפשר להגיד, כן, לומדי תורה הצילו את עם ישראל. אוקיי, נו, זה סיסמאות. איך זה עובד היום?
הרב פפר, מה אתה היית רוצה שהמאזינים יזכרו משיחתנו הערב?
אני הייתי רוצה שיזכרו את האפשרות לקיים שיחה. אני חושב שמה שהכי חסר לנו כיום בחברה הישראלית באופן כללי, זה היכולת להיות בדיאלוג, להיות בשיחה. והאפשרות הזאת להיות בשיחה, היא מתאפשרת, כלומר, היא מתפתחת מתוך היכרות שיש בינינו מכנה משותף עמוק. אני חושב שחובה עלינו, כולנו פה, להפנים את המכנה המשותף שיש בינינו. ברגע שאנחנו מבינים שכל ישראל, איך אמרת קודם? ערבים. אני רוצה לומר, כל ישראל חברים. יש מושג של חבר. חבר, בעברית מודרנית חדשה, אפשר לתרגם חבר friend, אבל בחזל וגם בתנך, חבר זה לא friend, זה לא רע, אלא חבר זה שותף למשהו, שותף למוסד. כן, חבר זה נגיד שותף לבית מדרש. כן, היום אפשר בעברית לומר חבר מועדון, חבר מפלגה, חבר של משהו אחר, וככה זה גם בתנך. חבר הוא לאיש משחית, כלומר הוא שותף למשהו, או אשתך היא חברתך ואשת בריתך, כי יש לכם בית שיצרתם בשיתוף, או לא יודע, הרבה מאוד דוגמאות. אנחנו צריכים למצוא בינינו את החברות, צריכים להיות חלק ממכנה משותף גדול, וברגע שאנחנו מבינים שאנחנו פה במכנה משותף רחב וגדול, אז נוכל גם להתקדם לקראת עתיד משותף עם יכולת להתפשר. מה שכואב לי כל כך בסוגיות השונות הציבוריות בין החרדים לבין השאר, לצד סוגיות נוספות שלא נעסוק בהן כעת, זה חוסר היכולת שלנו להגיע לפשרה שהיא נובעת לדעתי מתוך העובדה שלא רואים אחד עם השני חברים, שאנחנו בעלי ברית בתוך יצירה משותפת.
תודה לרב.
כזאת, גם השיחה הייתה עמוקה יותר, וגם היכולת להתקדם עם פשרות הייתה הרבה יותר מפותחת.
תודה לרב פפר ולרבנים, וישר כוח. ואני רק רוצה לצטט מברכת החודש, מסיימים אותה חברים כל ישראל, ונאמר אמן. תודה לכם, וכרגיל, דבר שתם אך לא נשלם, הסוגיות עומדות בפנינו, ואנחנו נשמח לארח אתכם שוב פעם להמשך ויכוח ודיון, אבל אני רואה שהערבות ההדדית אולי קצת יותר מתקרבת קודם ממה שחשבתי בתחילת השידור. תודה לכם. מאזינות ומאזינים, הערבות ההדדית בחיי היום בישראל יש לה עוד הרבה מקום לשיפורים. גם בינינו לבין החרדים, וגם בין הערבים ליהודים, בכל הקשור לנטל, לנטל הציבורי ולנטל האזרחי. תודה לאבנר טכנאי השידור, ולפני שניפרד הערב, נשמע את יצחק מאיר בשירו כנפי רוח. מילים הרב קוק, הרב הראשי האשכנזי הראשון בארץ ישראל, לפני קום המדינה, שהכיר בפלורליזם הדתי בשנות ה-30 של המאה שעברה. ערב טוב מבן שפט, תחקיר עורך ומגיש, כל טוב ובתקווה שהחטופים יחזרו בשלום במהרה. ערב טוב.
Amen.